מאוד, אני יהודית קץ, וכיף להיות כאן בפרק לייב של הפודקאסט חושבים טוב. מי שלא מכיר את הפודקאסט, זאת הייתה מוזיקת הפתיחה שלו, אז אם לעולם לא שמעתם פרק בפודקאסט ולא הבנתם מה זה היה אמור להביע, אז ברוכים הבאים לפודקאסט. אני חייבת להגיד לפני שאני מציגה את רוני, שזה אירוע מרגש בפני עצמו, שהיום זה פרק 70 של הפודקאסט, ובמקרה מאזינה עכשיו אמרה לי את זה, אז זה ממש... תודה שחיברת אותי למספר בחזרה. אז הפודקאסט חושבים טוב הוא פודקאסט על פסיכולוגיה שבעצם מנגיש כלים מעולם המחקר והשטח שיכולים לעזור לנו לחיות טוב יותר. אני יהודית קץ ואני עושה את התוכנית הזו, מתעסקת בפסיכולוגיה חיובית, אימונים, הרצאות ועוד כל מיני. אולי אני אציג את עצמי עוד מעט שוב, קצת יותר לעומק, אבל אני רוצה קודם כל להציג את רוני קובן, האורח שלי היום, קבלו אותו.
שלום, תודה.
רוני, אני חייבת להגיד שאני מתרגשת, ניסינו הרבה זמן, ואני שמחה שזה קרה. היו רגעים שלא הייתי בטוחה אם זה יקרה או לא, אז אני שמחה שהרגע הזה קורה. הסיבה שרציתי להזמין אותך, זה בגלל ש...
נתקעתי פה עם הבקבוק הזה,
שימו אותו. תן לי אותו, תן לי אותו.
אתם מכירים את זה שאתם מבשים חולצה ואומרים, וואי, זה החולצה, ואתם מגלים מול 150 אי שהיא קטנה עליכם, כאילו, זה מה שקרה עכשיו. סלחו לי באמת, ויש לי כתמים כבר מהמים מינרליים על ה...
יפה, אני חושבת שכבר הדגמנו את ה...
מת יהודית, תראו איזה דיגום, כאילו, טוב.
אז אני חושבת שכבר הדגמנו את הנושא של השיחה שלנו היום, איך יוצרים אינטימיות בזק, נראה לי שזה חלק מה...
זה פשוט אין ברירה, כאילו, עושים מהלימון לימונדה.
הם חשת שאתה האורח המתאים.
מרגיש נורא חשוף, בטלוויזיה יש לי, אם שמתם לב בפגישה, יש לי קרית כזאת, שטוב, לא חשוב, נו. רק הכי את המסתירה.
זה דווקא נשמע מעניין, מה...
לא, יש לי סמיכי כזה, האמת, כן? יש לי סמיכי.
יפה.
שהוא מסתיר את הקרס, אבל הוא גם עוזר לי להרגיש בטוח. לא סיפרתי את זה מעולם, אבל... אבל לכבוד חגיגות ה-70 לפודקאסט.
אני מרחה
את זה. אני רק רוצה להגיד שאני באמת שמח מאוד להתארח בפודקאסט שלך, ותודה רבה שהזמנת אותי.
בכיף.
אני מאוד אוהב פודקאסטים. ותודה לטוקהאוס ולאיילת, אני מת על המקום הזה, ותודה שאתם מארחים אותנו ושומרים על המקום המהמם הזה.
לגמרי, גם הפודקאסטים הקודמים התארחו פה. אז אני כן רוצה להגיד למה הזמנתי אותך. בעצם כבר תקופה אני נתקלת בך, בעיקר באינטרנט, בכל מיני תוכניות שאתה עושה. ולא הכרתי אותך לפני שנתקלתי בך בפעם הראשונה, אני חושבת שזה היה בתוכנית פגישה, שפתאום אמרתי, מי זה הבן אדם הזה שמראיין ככה? כלומר, אני רואה אנשים יושבים מולך, בתוכנית פגישה עם רוני קובן, ונפתחים בצורה שאני לא רגילה לראות בטלוויזיה, בפורמטים שהם כאלה מאוד, מה שנקרא, מעודקים ומוכנים לתצוגת הקהל. וחשבתי שזו יכולת נדירה, מה שאתה מפגין שם.
תודה רבה,
אז,
תודה.
מכל הלב. אז, תודה רבה. אז קצת ריחחתי עליך וראיתי שגם שאתה עיתונאי, ושהיית בעובדה, ואתה עושה את תוכנית פגישה, ויוצאים מן הכלל, ויש לך המון המון פרויקטים שכמה שחקרתי יותר, אז יותר התעניינתי והייתי נחושה להשיג את ה... להצליח לעשות את הפרק הזה ביחד. אז תודה שהגעת. ובעצם הנושא של השיחה שלנו היום הוא איך ליצור שיחות שהן שיחות אינטימיות יותר. והסיבה שהיה לי חשוב לעשות פרק על הנושא הזה, כי אני חושבת שהרוב המוחלט של השיחות שלנו, ואני אשמח שננצל את זה שאנחנו פה בלייב ותגידו אם אתם מסכימים או לא, הן שיחות די שטחיות, שלא לומר בהרבה מקרים משעממות. אנחנו מדברים על פוליטיקה ועל מזג אוויר ועל הפקקים ועל כל מיני נושאים שמצד אחד הם מאוד מאוד יומיומיים, מצד שני אולי היינו יכולים למצוא מין copy-paste של השיחה שלנו בעוד מיליון שיחות אחרות, אתם איתי בזה? אתם גם חושבים ככה? אוקיי, כלומר, זה בעיה שלא רק אני מרגישה אותה, נכון? ואנחנו, אני חושבת שאנחנו רוצים שיחות יותר אינטימיות, ועוד רגע נדבר גם על למה, אבל אנחנו לא תמיד יודעים איך, ויש כל מיני דברים שמפחידים אותנו באיך לעשות את זה. אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך, מה זה בשבילך? שיחה שהיא שיחה אינטימית, אותנטית, אמיתית, תגדיר את זה איך שאתה רוצה, ואז ננסה קצת...
אני אלך שנייה אסוציאטיבית, בסדר?
אין בעיה.
אני גם מנצל את זה סתם כדי אני לא אחזור על עצמי בדברים שסיפרתי, אני לא דוקטור לאינטימיות, זה מצחיק כי בסוף דצמבר הולכים בבית לסין להיכנס חבורה של שחקנים לחזרות על מחזה שכתבתי. וכתבתי אותו בדם ליבי, כתבתי כבר מחזה ב-2011, קראו לו נדלן, והוצג איזה 200 פעם, ואני בא מתיאטרון, אז אני עובד בטלוויזיה, מתפרנס, אני מת על טלוויזיה, אבל התיאטרון מבחינתי זה קודש הקודשים, משם באתי, אני פריק של תיאטרון, לא חשוב, למחזה קוראים אינטימיות, ויש שם משפחה עם אמא ושלוש בנות, ואבא מת לפני 10 שנים, ומאז שהוא מת, לאף אחד אין אהבה. הגדולה היא כתבת בטלוויזיה, נחשו על מי זה מבוסס, האמצעית היא שוכבת עם כל מה שזז, אבל זה אף פעם לא נדבק, והצעירה היא במשבר זהות כזה, ולבית שלהם נקלע איזה קצין מאוד יפה, מאוד מוכשר, שיש לו איזו סיבה להגיע, ולא מזמן ציפי פינס, המנהלת של בית לסין, התקשרה אליי ואמרה לי, היא מתה על השם של המחזה, חושבת שאינטימיות זה שם שמוכר, והיא אמרה לי, תגיד, אבל למה קראת לזה בעצם אינטימיות, כן? ויש במחזה רגע שהאחות הבכורה באה לאחות האמצעית, הם בקרב כבר על הקצין שאצלם בבית, והיא אומרת לה, אל תגנבי לי אותו. והיא אומרת לה, מה פתאום? והיא אומרת, האחות הבכורה אומרת לאמצעית, אני לא טובה בזה. אז היא אומרת לה, במה? אז היא אומרת לה, אני לא טובה באינטימיות, אני לא טובה בזה כמוך. עכשיו, אני מישהו שלא, הוא לא דוקטור לאינטימיות, ואני הייתי בחצי הראשון של חיי, אני בן 40, בוק מוחלט, פחדתי מבני אדם, הייתי נרד שאתם לא יכולים לדמיין, והמקצוע הזה הוא נס מבחינתי, הוא נס, הוא ממש נס, הוא פתח אותי לעולם, פתח אותי לאנשים, בגלל שהמטרה הייתה, המטרה היא תמיד ברעיון עיתונאי, בסופו של דבר, א', ליצור את האנביירמנט, את האווירה, את הטון, את התדר של האינטימיות, זה נכון, כן, זה לא יכול להיות שיחת חולין, זה צריך לעניין מהרגע הראשון, וזה אפילו לא קשור על מה מדברים, זה קודם כל קשור לתדר. אתם מזהים את זה, טלוויזיה היא מדיום נורא נורא פרימיטיבי, הוא פונה לאיזה איבר בגוף? ללב, רק לרגשות. ולכן אתם, הוא חייתי כמעט, וכשאתם מרגישים אמת או אינטימיות בטלוויזיה, אתם נשארים לצפות. אין דרך אחרת, אחרת זה לא עובד, והמשחק הוא מההתחלה רף מאוד גבוה באמת. אז המטרה היא באמת ליצור את התדר הזה, ומה הדבר? היה עוד מה שרציתי להגיד? אני בהתחלה צריך ליצור את התדר, ואחר כך המטרה של כל רעיון עיתונאי לשאול את השאלות הקשות. אין מה לעשות, רעיון עיתונאי טוב, באמצע שלו, בשיא שלו, יש כמה שאלות קשות שנוגעות לאיזה פצע, שנוגעות לאמת מודחקת, שנוגעות לאיזה סוד. לשם זה חייב ללכת. עכשיו, בגלל שאני הייתי כזה בוק, שלא מסוגל אפילו לתנהל שיחת חולין, כן?
מה, איך היית? אתן כאילו קצת...
הייתי זוועה. הדייטים שלי נגמרו עוד לפני שהם התחילו, את מכירה את זה? הייתי מגמגם במשפט הראשון, כאילו, הייתי נוראי. והמקצוע הזה הכריח אותי לשאול את השאלות הקשות מהר מאוד, זאת אומרת, לפתח אינטימיות בזק. אז אני חושב שאצלי זה עבד הפוך, המקצוע עזר לי לחיים, זאת אומרת, פיתחתי את המיומנות הזאת קודם כל בטלוויזיה, ראיתי שהולך לי, אז תפסתי ביטחון גם בחיים. את מרשה לי לספר איך זה נגמר עם תשובה? אתם רוצים
עוד
לשמוע?
מעט, בוא okay. נשמור על מתח, בוא נשמור על מתח. אני, אל תיתן ישר את כל
אין ה... אין לי אבל תשובה במשפט למה זה אינטימיות.
אז אני רוצה להציע לך, okay. להציע לך הגדרה, ותגיד מה דעתך. כשאני חושבת על אינטימיות, אני חושבת על תחושה שהיא מצד אחד מאוד מאוד נעימה, ומצד שני מאוד מסוכנת. כלומר, זה איזשהו חבל דק שבו אנחנו מרגישים מאוד נאהבים ואוהבים, אבל אנחנו גם במצב הכי הכי מסוכן וחשוף ופגיע שלנו. אני חושבת שקשה מאוד לנהל שיחה טובה באמת בלי להסתכן. ובעיניי הגרעין של כל הדבר הזה, של הקושי סביב שיחות אינטימיות, הוא זה שזה מכריח אותנו להסתכן. כלומר, זה מכריח אותנו לשים את עצמנו במצב שאו שהבן אדם עכשיו ממש יאהב אותי, ויפתח בפניי, ואני אפתח בפניו, וזה יהיה מדהים, או שיכול להיות שהוא לא יאהב את מה שיש לי להגיד, וזאת תהיה קטסטרופה, וגם זה קורה.
כמו דייט זה נשמע.
דייט זה סיטואציה די פגיעה.
נכון.
לא כל הדייטים מגיעים לרמת אינטימיות.
מאוד יפה, אני מסכים. זאת אומרת, יש ברעיון גם כדי שהוא יהיה אינטימי ויעבוד, צריך להיות אווירה מאוד נעימה, אבל גם יש בו סכנה. אני אסייג את זה ואגיד לך שהרבה מהאנשים שאני מתמודד איתם, לא בדברים הדוקומנטריים שאני עושה, אלא בפגישה, הם מאסטרים באינטימיות טלוויזיונית. כאילו, הם כבר יודעים לשחק את האינטימיות כמעט בלי לחשוף שום דבר על עצמם, וזה עושה את המשחק יותר מורכב.
אבל מרגישים את זה, לדעתי.
מרגישים את זה? את חושבת? אוקיי. תכף ממש דוגמה. גורי אלפי היה אצלי בתוכנית לפני ממש שבועיים שלושה. עכשיו תשמעו, היה תענוג קסם, זו תוכנית מופרעת, אפרופו סכנה, בשיא התוכנית, אני שואל אותו למה הוא אוהב לראיין אנשים באמבטיה, עשיתי משהו לא מתוכנן. שאלתי את כל השאלות שלא תכננתי בראיון הזה, וראיתי שאני מזהה משהו אמיתי, שהאיש באמת אוהב, יש בו איזה צד פרוורטי, הוא אוהב להתפשט, הוא אוהב, זה נגע באיזה מקום אמיתי, ואז אמרתי לו, out of the blue, תשמע גורי, והוא הודע, הוא אמר, אני אוהב לראיין אנשים באמבטיה, ראיינתי את הרסגור, את קרל פלס, הוא ראיין באמבטיה, את הרל סקאט, הם ערומים היו, כן, לא ראו, אבל... ואז אמרתי לו, גורי, יש לי הפתעה בשבילך, יש פה אמבטיה. עכשיו, זה לא היה מתוכנן, לא הייתה אמבטיה, וגורי פשוט התחיל להתפשט, כאילו... עכשיו, הוא מוריד את ה... הוא בלי חולצה, הוא חתיך גם, ואני אומר לעצמי, אלוהים אדירים, מה אני עושה? הרי אני לא יכול להתפשט, הצופים... הצופים לא יחזרו שבוע הבא. מצד שני, איזה גבר אני אומר, אפרופו סכנה, אומר רעיין, אם אני לא, אז אמרתי, טוב, אני אתחיל מהנעליים, כן? נעליים, גרביים, חגורה, מכנסיים, איזה מרעיין מוריד את המכנסיים?
זה שודר?
זה שודר. למזלי, גורי הוא מספיק יודע להחזיק את הסיטואציה שרגע לפני שהיית, שכבר במשחק פוקר האבילי הזה, הוא שאל איפה האמבטיה, כן? ואז ניצלנו, אבל וזה עכשיו, זה היה בדיוק מה שאת אומרת, זה היה כיף, זה היה נעים, זה היה מסוכן. להגיד לך שאני מרגיש שהצלחתי לפצח את גורי ולהגיע איתו לראה, הוא שילם לי במטבע של לקרוע אותי מצחוק, כן? הוא שילם במטבע, והתוכנית נורא נורא מצחיקה. האם היה בה את הרגע הזה שאני שואף אליו תמיד? אני לא בטוח.
מה זה הרגע שאתה שואף אליו תמיד?
אני שואף לרגע הזה שבו הפסדה של המרואיין נסדקת, שבו אנחנו מרגישים שאנחנו מגלים עליו משהו חדש, שבו את מסתכלת על המסך ואת אומרת, רגע, מה אני רואה פה? זאת שיחת טלוויזיה או זאת איזה שיחה? נקלעתי לשיחה מאוד אינטימית בין שני חברים. אגב, אני לא רוצה להפשיט אותם, אני לא פורנוגרף, כן? אני חייב שיהיה דוק של מסתורין כדי שזה יהיה מעניין, אבל אני רוצה ש4-5 דקות בתוך החצי שעה הזאת, יקרה משהו שאתם תגידו לעצמכם, לא ראיתי את האיש הזה ככה, או הערב גיליתי אותו בצורה חדשה.
אני חושבת שדיברת על פסאדה, ואני חושבת שכל אחד גם יכול לבדוק עם עצמו, וגם בשיחות שלנו עם אנשים אחרים, מהי הפסאדה שלנו. כי אנחנו הרבה פעמים קמים בבוקר עם איזשהו, נקרא לזה שריון. שריון שמגן עלינו מפני... כל הדברים הפוטנציאליים שאולי אנשים יחשבו עלינו ויראו בנו, שיש בנו או שאין בנו, ועם השריון הזה אנחנו מתנהלים, לפעמים אנחנו אוספים לעצמנו כל מיני התנהגויות שאמורות להראות שאנחנו משהו או לא משהו, ולפעמים זה פשוט הימנעות, שאנחנו נמנעים מאיזושהי שיחה, כי אנחנו אומרים, אם אני עכשיו אשתף אותך במה שאני חושבת, או אספר לך משהו שקרה לי, אז אולי אתה לא תחשוב שזה לא מספיק מעניין, לא מספיק מחדש, לא מספיק מרגש, לא מספיק יפה, שאני לא מספיק חכמה. יש לנו איזו רשימה כזאת שלא מספיק, לא מספיק, לא מספיק, לא מספיק, לא מספיק, ולכל אחד יש את הלא מספיק שלו, ואז השריון הזה הוא כאילו מגן עלינו, ואומר, אתה לא תראה את הלא מספיק שלי. אבל בדרך אנחנו משלמים איזשהו מחיר על זה, כי מרוב שאני לא רוצה שתראו את הלא מספיק שלי, אז אני גם לא יכולה להראות את מה שאני אולי כן מספיק בו, שאני כן מעניינת וכן נחמדה וכן אוהבת, כי אני כל כך מפחדת להיפגע. ואז אנחנו בעצם נמצאים בשיחות עם אנשים, כשכל אחד מביא את הגרסה המשוריינת שלו, אבל לא נוצר משהו אמיתי. כל אחד יוצא מהשיחה בתחושה שהוא לא אמר את הדברים עד הסוף. ואני מדברת כרגע על שיחות עם אנשים שהם כן קרובים אלינו. לאו דווקא אנשים בטלוויזיה שאתה יודע, הוא לא חבר שלך כשהוא בא להתראיין אצלך, אלא מישהו שהוא חבר הכי טוב שלך, או אשתך, כלומר, אנשים קרובים אלינו, בן הזוג שלי, יש לנו את המקומות האלה שאנחנו אומרים, אני מרגישה שלא אמרתי את הדברים עד הסוף. והשאלה היא איך דרך שיחה אנחנו יכולים לעזור אחד לשני לפתוח קצת את השריון הזה. כלומר, כשאתה מדבר על זה שאתה מצליח להביא את המרואיינים באמת באומנות מרשימה ביותר להיפתח, מה כאילו, מה הכלי שלך? מה אתה עושה?
אין לי תשובה, מפחיד אותי לענות על זה, כי אני...
בוא נהיה פגיעים,
אני מפחד שזה ייעלם. אני אגיד 4 מילים ומחר אני אקום ולא יהיה לי את זה. זה קצת כמו, זה קצת כמו קסם. אבל אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, זה הרבה פעמים שאני גדלתי בבתי גידול מאוד מאוד כפייתיים במשמעת ובמקצוענות שלהם. גלי צהל, עובדה, כן? אני לומד את המרואיינים בצורה כמעט כמו רוצח סדרתי. יש לי בקרוב את גילה אלמגור, בסדר? שכבר באמת התראינה ואמרה כל דבר אפשרי. החדר שלי מלא בתמונות של גילה אלמגור.
החדר שלך בבית?
לא, במשרד. כן? אני קראתי כל דבר אפשרי. ראיתי, שמעתי את הסיפור על המומולדת ב-42 גרסאות, כאילו. יש לי רצון לפעמים פטישיסטי להיות גילה אלמגור. אבל לא, אני באמת נכנס להם מתחת לאור ולומד אותם. זה מצד אחד. מצד שני, הרעיונות הכי טובים שלי, הם כשהמפיק שלי, אלון, שאני מת עליו, אלון אליאס, אומר לי, רוני, עוד 4 דקות ציפי ליבני נכנסת, ריטה נכנסת, גורי אלפי נכנס, שברגע הזה של 4 דקות שמאוד מפחידות, לפני שזה מתחיל, לפני שהקרקס מתחיל, יש לי מספיק אומץ לקחת את מחברת השאלות ואת הרשים הזרימה של הרעיון ולזרוק אותו לפח. וקודם כל להקשיב להם, זאת אומרת להיות איתם בסיטואציה ולרקוד איתם ג'אז, כאילו. ולסמוך על הראש שלי שאני עשיתי מספיק שיעורי בית, שהתרשים זרימה וכל השאלות שהכנתי, הם יבואו, יהיה בסדר. והשילוב הזה בין הספונטניות בזמן אמת להכנה המדוקדקת, הוא זה שיוצר את הדבר שאני מקווה שיקרה. אני רוצה להגיד לך עוד משהו אחד, בסדר? אני רוצה לתת תשובה פרקטית גם, אוקיי? אמרתי, משתך עם חבר בעבודה, לא רק בטלוויזיה, גם בחיים, כל הסיפורים סופרו והכל נאמר, כל הפסדות נסדקו, ולפעמים דרך מאוד טובה לנהל דיאלוג מעניין ואינטימי, היא בלספר סיפור. זאת אומרת, סיפור הוא אחד הכלים הכי טובים שאני מכיר, א', לרענן דיאלוג שנשחק, וב', בכלל לבטא את עצמך, ולהגיד משהו לעולם. אומרים לי, אני הולך לעשות פרזנטציה, אני הולך להופיע בטלוויזיה, אני רוצה להגיד לאשתי משהו שלא היה לי אומץ להגיד לה 10 שנים. אני אומר להם, תעטפו את זה בסיפור. בסיפור גם יש משהו חדש, וגם זה הדרך הכי ישירה ללב של הצד השני. הריחוק הזה שבסיפור, שבמשל, הרבה פעמים יבטא אתכם ויוציא החוץ את האמת שלכם, יותר טוב מכל דבר אחר.
אבל מה אתה בעצם אומר פה? שאם אני עכשיו בשיחה עם בן אדם, אז כדאי לי לספר על עצמי סיפור.
לא, אני אומר שקודם כל, בכל שיחה עם בן אדם, אני לא מדבר על הירקן, בסדר? אבל
לא,
בשיחה משמעותית, כן. נגיד, יש מטרה. הדרך הכי טובה להגיע אל המטרה, היא להבין מה, איזה סיפור מבטא את האג'נדה שלך, את האמירה שלך, בסיטואציה הזאת הכי טוב.
כן, אני חושבת שאני מסכימה איתך בתיאוריה, אבל לא בפרקטיקה.
אוקיי.
כי בתיאוריה זה נורא קל לומר, תחשבו על סיפור טוב, ובאמת, וואלה, זה עובד. אם יש סיפור טוב, זה עובד. אבל האם אני כבן אדם עכשיו לא איש טלוויזיה, לא מפיק, לא עיתונאי, אני מדברת עם בן הזוג שלי או עם חברה שלי על החיים שלי, אני יכולה לחשוב על סיפור? אני באה עם, אתה יודע, פואנטה, התחלה, אמצע וסוף, אז אני מאוד מסכימה איתך שזה עושה את האפקט, אבל אני לא בטוחה שאני כאדם... כאדם רגיל, יכולה ליישם את זה.
אבל כל הזמן מספרים סיפורים.
נכון.
גם כשאנחנו מגיעים הביתה ומספרים מה עבר עלינו היום, בסדר, הדבר הכי סטנדרטי. אנחנו מספרים סיפור, אבל אנחנו חיות שכל הזמן מספרות סיפור אחד לשני. אני רק אומר, המתח הזה של לעניין את הצד השני ולהשיג את תשומת הלב שלו, הוא קיים כל הזמן עם הילדים שלנו. תחשבי, אני אספר לילד שלך סיפור לפני השינה. אני מזיע עם הילדים שלי יותר מעם כל המרואיינים ביחד. הם עם האייפדים ועם האייפונים, ואיך אני אקח את אבא עושה בושות של מאיר שלב, ואצליח לחבר את הבן 3 הזה, ש... כל היום כבר יודע להפעיל את זה יותר טוב ממני, לדפים ויורים, ואני עושה מופע אורקולי, כאילו באמת, ומשתמש בסלבס של גיל 3, כאילו, אני עושה הכל, אבל סיפור זה משהו מאוד עתיק, כמעט חייתי, לא צריך, אני לא חושב שצריך לעטות איזה מסכה בשביל לספר סיפור.
כן, אבל אתה מבין למה ההצעה הזאת קשה לי? אני מרגישה שיש בה איזשהו לחץ על הצד שמנסה לשתף, שאם דיברנו קודם על להוריד רגע את השריון ולהגיד, אני לא צריכה להיות מספיק מעניינת ויספיק יפה ומספיק חכמה ומספיק וואו, אני יכולה רגע פשוט להיות, בלי עכשיו לחשוב אם אני עוד מספרת סיפור בצורה מעניינת, אני לא שם.
טוב, אולי אני חושב כל הזמן איך משיגים דברים, כאילו.
אבל אני כן חושבת על משהו שכל אחד יכול לעשות, שהוא לא קל, אבל הוא פשוט, שזה זה לשתף מה הרגשתי, כן? כלומר, עברתי עכשיו משהו, הייתי איתך בשיחה, איך הייתה לי החוויה הזאת? היא לא מה קרה אחת, שתיים, שלוש. ואני רוצה אולי לחלק את הדיון הזה לצד של מי שמנסה לשתף יותר, ולצד של מי שמנסה לגרום לצד השני לשתף, כי אני חושבת שאנחנו קצת קופצים פה, וזה לא תמיד קורה במקביל. אז כשהצד השני רוצה לגרום לבן אדם אחר לשתף, אם אתה כמראיין או אנשים בשיחה, אז הסקרנות וההקשבה שדיברת עליה קודם, אני חושבת שהם הגורם המרכזי שגם עוזר לאנשים לספר סיפור. יש על זה דרך אגב מחקרים מהממים, שכשאנשים באמת מקשיבים, לא קוטעים כל שנייה, לא כל רגע דוחפים את השני סנט שלהם, אז אנשים מספרים סיפורים יותר טוב. בצורה הכי טבעית, וזה בדיוק על להוריד שנייה את הלחץ הזה שאני מדברת עליו, אבל אני חייבת לספר סיפור, בוא פשוט נקשיב לאנשים וניתן להם את המקום שלהם לדבר, ונהיה באמת סקרנים, ואז כנראה שהם גם יספרו סיפור יותר מעניין, ויוכל להיווצר משהו אינטימי. יש עיתונאית שאני אוהבת אותה, שקוראים לה סלסט הדלי, שיש לה גם ספר וגם הרצאה מאוד מעניינים, לספר שלה קוראים We Need to Talk, אנחנו צריכים לדבר, קצת מלחיץ, אבל ככה קוראים לספר, והיא בעצם אומרת, הרבה פעמים בשיחות, אנחנו חושבים על כל מיני עקרונות, כמו תראה שאתה מתעניין, תהנהן, תסתכל בעיניים, תחייך, תעשה כל מיני דברים שכאילו אומרים לצד השני, הנה, אתה מעניין אותי. ומה שהיא אומרת, היא אומרת, כל הדברים האלה נחמד מאוד, אבל זה שטויות. למה זה שטויות? כי בסוף אנחנו לא צריכים להראות שאנחנו מקשיבים, אנחנו צריכים להקשיב באמת, והדבר הזה אין לו כללים ואין לו תסתכלו בעיניים או תעשו ככה או תחזרו על המילים של הבן אדם השני, אלא באמת סקרנות מהמקום הכי נוכח של אני עכשיו איתך רוני ומה שאתה אומר הוא מה שמעניין אותי. אני לא מכינה בראש שלי את המשפט הבא. אני לא חושבת איך אני אגיד את הדבר הכי חכם בתגובה למה שאתה אומר, אלא אני פשוט רוצה לשמוע אותך. וזה מרחב שבעיניי לפחות מתפתחת בו אינטימיות, ואני חושבת שאתה עושה את זה הרבה בתוכניות שלך.
תודה.
כיף. מכל הלב.
זה מזכיר לי שכשהייתי בשנות ה-20 שלי, והנחיתי כבר את 24 שעות בערוץ 8, והייתי בעובדה, והייתי יוצא לדייטים מדי פעם, ותמיד, כאילו, אם היו מתקשרות אליי, או היו משדחים לי בחורות שהיו אומרות, כן, ראיתי אותו בטלוויזיה, בוא, הוא נראה חמוד, הייתי פוסל את זה על הסף. כי מה שקרה זה שהייתי פוגש המון בחורות, שהיו מצפות ממני להיות חמוד, מצחיק ומשרשע כמו על המסך. והייתי אומר להם תמיד, אני ערוך שם, אני ערוך, כן? לוקחים שעה וחצי ו עושים אותי עם פאנץ' כל דקה, ואתם בחיים אני רופס וזקוק לתשומת לב חיבוקי, וזה היה נורא נורא מאכזב, אז לא יודע איך הגעתי לזה, אבל ברור, אני מאוד מסכים, המרחב, את מדברת פה על מרחב אינטימי הכי בסיסי בעולם, כמו עם אשתך, כמו עם פסיכולוג, כן.
מה שאני רוצה לטעון זה שזה לא צריך להיות רק עם הפסיכולוג או עם אשתך, אלא שזה משהו שאנחנו יכולים לייצר אותו בהרבה הרבה יותר מרחבים בחיים שלנו.
אני מאוד מסכים עם הנושא של הקשבה. זאת אומרת, אני בשנים האחרונות יש לי את הפריבילגיה, ואני מודה על אלוהים כל יום, לראיין אנשים שמעניינים אותי. אני נפגש עם המרואיינים שלי לדייט, בלי מצלמות, גם בעובדה וגם בפגישה, ואז אני רואה אם יש נכונות באמת לשחק, לא לשחק, אבל לרקוד איזה ריקוד שיש בו מין הספונטניות. אם יש סיכוי שהם ייתנו לי להתארח באמת בעולם שלהם, באמת. אם אני רואה שהצד השני בא רק למכור או רק לעבוד, כן? אני אומר בסוף הדייט, תודה שלום, והפסדתי הרבה רעיונות בלעדיים וחשובים, ומצד שני, לכל מרועיין שאני רואה שיש סיכוי שיקרה פה משהו קצת אחר, כן? שיהיה איזה ריקוד טיפה מפתיע, שכמו שאת אומרת, שהוא ירשה לעצמו להיות קצת הוא, ואני ארשה לעצמי להיות קצת אני, אז אני אומר להם, תקשיבו, אם תיתנו לי באמת גישה אמיתית אל הלב שלכם, ויהיה בדיעבד משהו שתתחרטו עליו, תגידו, אוי, אלוהים אדירים, איך פלטת את הפליטת פה הזאת, רוני הזה גרם להרגיש כל כך בנוח, או הסיטואציה, ואמרתי דבר שאני לא מסוגל שישדרו את זה בטלוויזיה, אז תגידו לי ואני לא אשדר. גם אם זה יהיה הסקופ הכי הכי גדול. עכשיו, הבטחתי את זה, אני חושב, ל-400 איש עד היום, בעובדה, בפגישה, במסגרות אחרות, כמה מהאנשים שהבטחתי להם, מה-400 האלה, ביקשו ממני לקיים את ההבטחה ולא להכניס משהו שהם התחרטו עליו?
אפס. כן?
אישה אחת, כן? אישה. רואה את אחת, שזה ניסוי מדהים, נכון? למה זה לפי דעתך?
כי בעצם נתת להם להרגיש בנוח.
כן, ולא עשיתי את זה במקום טקטי או אסטרטגי, התכוונתי באמת. אבל ברגע שהם קיבלו איזושהי שליטה, על סיטואציה שאין בה שליטה, והיא באמת מאוד מפחידה, כי הכוח הוא בידיים שלי, אני זה שואל את השאלות, אני זה שעורך אותם אחר כך ומציג אותם לעולם. אז העסק כבר כמעט לגמרי פתור. וזה מה שתמיד מדהים אותי העניין הזה. מצד שני, לפעמים אנשים יושבים מולי על הספה, תוך כדי רעיון, ואני אומר לעצמי, אלוהים אדירים, למה הם מספרים לי את זה? כן? זה יותר מדי, זה מוגזם. ואז אני משתדל לשמור עליהם בעריכה.
אני חושבת שהרבה פעמים, מה שלפחות ראיתי שאתה הרבה פעמים עושה, ובכלל זה, אני חושבת שזאת גם הדרך לגרום לשיחה להיות יותר פתוחה, ושוב, לא באופן טקטי ומניפולטיבי, אלא באופן שאנחנו כאן רוצים בכוונה טובה להתקרב אחד לשני, זה להיות הראשון או הראשונה שחושף או חושפת, כי אנחנו, לפחות אני הרבה פעמים, מרגישה שמה שיש לי להגיד עכשיו באיזושהי שיחה עם מישהו שהוא נגיד לא המעגל הכי קרוב שלי, הוא לא יהיה כל כך מעניין. אז אני לא אומרת את זה, ואני מחכה שהבן אדם השני יגיד משהו. וגם הם לא אומרים שום דבר, כי אולי גם הם חושבים שמה שיש להם לומר הוא לא הכי, הכי מעניין. ויש איזשהו מדד שאני לפחות מנסה להחזיק בו עם עצמי, כשאני כן מנסה לדחוף את עצמי לשיפור בתוך הדבר הזה, זה להרגיש את אותם רגעים האלה שיש את ההתלבטות הזאת, להגיד משהו או לא להגיד משהו, ויש את הפחד הזה של יכול להיות שאני עכשיו אשתף אותך במשהו שהרגשתי או שקרה לי, ואתה תחשוב עליי משהו מסוים. ואז אני מתלבטת, כן, לא, כן, לא, כן, לא, כן, לא, אז אני יודעת שזה אמור להיות כן. כי אלו בדיוק הרגעים שאם אני אעיז, וזה בדיוק כל הסיפור הזה, זה סיפור על אומץ, נכון? זה הכי אמיץ בעולם. אם אני אעיז לשים את עצמי ראשונה במקום הזה של התקשיב, אני לא תמיד נהנית לעשות את מה שכולם אומרים שאין לי לעשות, או אני מרגישה לא טוב, משהו שהוא אישי שלי, אז הצד השני יכול להתחבר לזה, אבל אולי גם לא, נכון? וזה בדיוק הסיכון שאנחנו מתלבטים עליו. ואני, מה שאני בעצם,
אני מאוד מתחבר לנושא של לשים על השולחן משהו אישי. זה או משהו שהוא הרבה פעמים נוגע בחולשה. אבל זה תמיד משתלם. זה תמיד משתלם. זה דבר לשני הצדדים. אני רוצה לתת לך דוגמה, כן. בסדר? שיש חשיפה מועטה בצידה. לפני שהתחלתי לעבוד בעובדה, עבדתי בחדשות 10, וואי, אני מספר את זה הרבה היום, ויצאתי עם בחורה שקראו לה, בוא נבחר לשם, דפנה. קראו לה דפנה, הייתי בן 27, והייתי בטוח שאני ודפנה זה לנצח, ואז אחרי שנה שהיינו ביחד, כמעט עברנו הגור ביחד, היא זרקה אותי. ואני הייתי גמור, ואמרתי לעצמי, מה קורה עם החיים שלך, ואתה רק בעבודה, ורק עובד בטלוויזיה וזה, אתה חייב לקחת פסק זמן, אתה חייב, והחלטתי לראשונה בחיי, לקחת הפוגה מלדבר עם אנשים, מלעבוד בטלוויזיה, מלעבוד בכלל. עבדתי אז ביומן של יום שישי, גלעד עדין היה הבוס שלי, ואמרתי לו, אני לא עושה כתבות יותר, תודה שלום. והוא נורא התבאס, והלכתי לחפש את עצמי. ואחרי זה חודשיים וחצי הוא התקשר אליי, ואמר לי, רוני, אתה לא תאמין, לזה לא תוכל להגיד לא, ארגנתי לך רעיון עם הדלאי למה. אוקיי, עכשיו דלאי למה, חכם מכל אדם, מנהיג רוחני, שמאוד מדבר אליי, הוא צדק, לא יכלתי להגיד לזה לא, נסעתי לרעיון, זה היה ג'אנקט, לפניי הוא יעקב אחימאי, כל הכתבי חוץ, ואני הייתי אחרון. ובאתי למשכנות שעננים. עכשיו הייתי מסתובב שם עם, איך קראו לה? דפנה, המון. ותוך כדי שאני מסתובב במשכנות שעננים, אני נזכר בדפנה וכמה טוב היה לנו. והנה אני בן 27 ולבד, מה יהיה איתי? ושקעתי באמת בתוגה ודיכאון נוראי. ואז נכנסתי לאולם שבו התבצעו הרעיונות, ראיתי בדיוק את יעקב אחימאיר מסיים, והתיישבתי ושיבו אותי מול הדלאי למה. והייתי כולי באמת במחשבות רק על דפנה. והסתכלתי עליו, על האיש המתוק הזה והחכם, ואמרתי לעצמי, רוני, יש לך הזדמנות חד פעמית להבין מה קרה עם דפנה. ובאופן כללי, איך למצוא אהבה ואיך לפתור את העניין שיש לך עם קשרים. עכשיו, אני לא הולך ומדבר עם אנשים על חיי הפרטיים, אבל אמרתי, זו הזדמנות שלא תחזור, והוא יושב שם דלאי למה ומצפה לשאלות על טיבט ועל סין ועל שלום עולמי ועל... ואז סיפרתי לו על דפנה ואמרתי לו, תל מי מיסטר למה, למה? כאילו, למה היא זרקה אותי? זה סיפור אמיתי.
איזה אומץ.
את יודעת מה? זה לא היה אומץ, זה היה ייאוש. הייתי מיואש. זה היה... צעד של איש מיואש ועצוב ומדוכה, ולא אמיץ בכלל. באמת חשבתי שהוא יכול לעזור לי. היום זה נראה, זה סיפור טוב לספר, אז זה היה צעד התאבדותי. עכשיו, הדבר שאני זוכר לפני שאני אספר לכם איך הוא הגיב, זה את יעקב אחימאיר, שהלשת שלו, כאילו, הוא היה בשוק. זה היה נראה כמו איזה בחור שמנמן שאיבד את שפיותו. אבל הדבר שאני לא אשכח כל החיים, באמת כל החיים, זה את המבט בעיניים של הדלאי למה. איך זה הפך, וזה אפרופו מה שאנחנו מדברים, וזה טוב גם לחיים. איך מטייס אוטומטי, איך ממישהו שרגיל לעשות הרעיונות הזה 400 פעם, ולהרצות עליהם בלינקולן סנטר ובפריז, בכל מקום, פתאום התחלף לו המבט. ופתאום היינו שני אנשים בחדר. לפני זה לא היינו שני אנשים. היינו דה עיתונאי פרום ישראל והדלאי למה. אבל באותו רגע היינו רוני והדלאי, אני יודע איך קוראים לו. והתחלף לו כמו מסך בתיאטרון שמתחלף, והוא הסתכל עליי, וכמו שדכנית יהודיה קשישה, ראיתי איך מעניין אותו הסיפור. והוא נכנס למצב של דיטלס, give me details. ואני סיפרתי לו עוד על הבחורה, והוא הסביר לי מה עשיתי לא נכון, ואיך אני אמצא אהבה, כאילו. עכשיו...
מה הוא אמר? מה עשית לא נכון?
אני לא זוכר.
אתה באמת לא זוכר?
שאלו אותי כל כך הרבה פעמים מה הוא אמר. אני לא זוכר, לא. תראי, ברור שבראיון את רוב הרגעים המביכים הוצאתי, אבל את השאלה איך למצוא אהבה בעולם השארתי, אז אני אמצא בארכיון של ערוץ 10, אם אתם רוצים לראות. אבל אז... כשהוא ענה לי על, על, על עצמי ועל אהבה, אתם יודעים, הטירוף שקע, חזרתי להיות עיתונאי ואמרתי לעצמי, אם הוא עכשיו מדבר איתי על אהבה, אני יכול לדבר איתו על אהבה בחיים שלו. הוא הרי נזיר, נכון? הוא מגיל 3, אוספים אותם למי שראה סרט נהדר של סקורסזה, קונדון, על איך בוחרים את הדלאי למה. והעזתי לעשות משהו שבאמת אומרים לך בכל... כאילו אחד החוקים הראשונים בלראיין דלאי למה, זה לא לשאול אותו על אהבה ועל זוגיות ועל נשים. אבל היה כבר אפשרות באמת, באמת לדבר, וזה היה, תשמעי, עכשיו, אני לא רוצה להצטער פה, חברים, היו לי רעיונות בחיים מזוויים. היו רעיונות שבאתי עם מה שיש לי, והתנפצתי אל חומת האטימות של הצד השני. אני הייתי עם פרס 7 ימים בדרכים עם שמעון פרס. שאלתי אותו כל, להזיע זה גדול על מה שעברתי עם האיש, זה קטן. כאילו אני הייתי שלולית, הייתי הירקון מרוב ניסיון לחלץ משמעון פרס משהו אמיתי. כל מה ששאלתי הוא ענה לי בבחור צעיר, זה לא מה שמעניין, בוא נדבר על שלום ומזרח תיכון חדש. אז זה לא שאני, זה, את יודעת, הרבה פעמים אני גם נכשל, זה לא, אבל הרגע הוא עם הדלי למה באמת לימד אותי ש... עכשיו, זה לא יכול להיות שתיק, בזה את צודקת, זה לא, אני לא מתכנן את זה מראש, לא תכננתי שאני אגיד לכם שהחולצה קטנה עליי בתחילת המפגש, בסדר? גם לך לא אמרתי, זה למרות שראיתי שאת מסתכלת כבר שם. תודי שכש...
שאני הסתכלתי לך לא, על החולצה?
החולצה לא נראתה לך קטנה?
לא.
לא, באמת? אז את רואה כמה אני דפוק בראש?
אני הסתכלתי לך על הפנים.
בראש שלי אני ההיפופוטמי פנטזיה. שתמיד נראה עם משהו קטן עליו, כאילו. אז זה עוזר לי, בסך הכל אנחנו אנשים עם בעיות, וזה עוזר לי פשוט להתקדם בעולם, כאילו, זה לא... אנחנו מדברים פה גם על עוד משהו, על לחרוג מהשטנץ, על להיות קצת מקוריים, שזה תמיד מתחבר לנושא של תעוזה. דיברת על אומץ, נכון? כן. זה קשור לזה גם, לא... אם אתם הולכים לפגוש את הבוס, זה לא חייב להיות הריטואל של שיחה עם הבוס תמיד, נכון? כדי שיקרה משהו חדש, צריך לשאול משהו חדש, צריך לספר משהו חדש. אחרת לעזאזל לא יקרה משהו חדש.
אני חושבת שזה באמת בראש שלנו, ברוב המוחלט של המקרים, כל הדברים האלה שאולי יחשבו עלינו, ואלו הדברים שמטרפדים לנו את השיחות האינטימיות, כי אנחנו כל הזמן בטוחים שמישהו מסתכל לנו לחולצה, או שמישהו חושב שלא סיפרנו סיפור מספיק מעניין, או שמישהו חושב שהדעה שלנו לא מתאימה, או כל הזמן כאילו חושבים עלינו דברים...
מאוד נכון, ואז מופעל אצלנו רפלקס, שגורם לשריון, רפלקס השריון, שזה אגב אסון ברעיונות, כאילו, אם יש מה שהורג רעיונות, או בכלל, כל שיחה בחיים, כמו שאת אומרת, זה הגנה. כאילו, הדבר האחרון שכדאי לעשות גם בשיחה בחיים, זה לעורר את ההגנה של הצד השני, נכון? אז זה עבוד, כן.
כן, אבל אני חושבת שהסיפור שלך על הדלי למה, מעבר לזה שלא הבאת לנו עדיין את מה שהוא ענה, זה סיפור בעצם על לשאול שאלות, שזה חלק בלתי נפרד מליצור שיחה אינטימית, אם אנחנו חושבים רגע מה הפרקטיקה של הדבר הזה, אז הפרקטיקה היא לשאול שאלות. ואיזה שאלות? השאלות שבאמת מעניינות אותנו, אוקיי? כמו שאמרת, הייתה לי שאלה אחת שבאמת עניינה אותי, ואותו רגע זו השאלה איך מוצאים אהבה או מה קרה שם עם אותה דפנה. דפנה, אם את מקשיבה לפודקאסט הזה, בבקשה,
לא, לא, לא. דפנה חזרה בתשובה, עזבי דפנה בשקט.
בסדר, אולי היא מקשיבה לפודקאסט, לך תדעי.
רק זה חסר לי. חיים שלי מספיק מסובכים.
אתה יודע, יש מחקר שעשה אותו פרופסור ארתור אירון, שמה שהוא עשה, הוא בעצם לקח קבוצה גדולה של זוגות, והוא טען שאפשר לגרום לכל זוג להתאהב אחד בשני. אנשים שלא מכירים אחד את השני בכלל. הנחה שהיא די מופרכת, אבל הוא בעצם חיבר רשימה של 36 שאלות, שוב, שאלות, שהן שאלות שבאמת מעניינות אותנו. לא השאלות האלה שבדרך כלל בדייט שואלים, אוקיי, אז מה אתה עושה, וכמה אחים יש לך, ובמה אתה עובד, ואיפה אתה גר, משעמם. הוא אמר, קחו את השאלות האלה, 36 שאלות, תבלו במשך כמה זמן שזה ייקח, נגיד שעתיים, בשביל לענות על כל השאלות האלה, אחרי זה תעצרו, תסתכלו 4 דקות אחד לשני בעיניים, ונגמר הניסוי. ומה שקודם כל הוא ראה זה שהאנשים שעשו את התרגיל הזה הרגישו מאוד מאוד קרובים אחד לשני, ואפילו היה זוג אחד שהתחתן בעקבות הניסוי הזה, אחד מתוך כולם.
וואו.
אבל הרעיון הוא שהשאלות שאנחנו שואלים, יש בהם עוצמה מאוד חזקה כדי ליצור את השיחה האינטימית. ומבין השאלות שלו, אם אנחנו אולי נעלה את זה עם הפודקאסט הרשימה של השאלות, אבל אפשר למצוא שאלות כמו, מה היה חלום ילדות שלך או שלך? שאלה מעניינת. איזה בן אדם השפיע עליך בחיים שלך? מה היית עושה עם כסף לא היה שיקול והחלת או החלת לעשות כל... מה שהיית רוצה. ועוד רשימה ארוכה של שאלות כאלה, שהן באמת שאלות שנוגעות במה שמעניין אותנו. וכשדיברת על הדלאי למה, חשבתי על זה שרובנו יודעים מה מעניין אותנו. אנחנו לא צריכים עזרה בלחשוב על השאלות. אנחנו מדברים עם בן אדם, ואנחנו יודעים מה מעניין אותנו, באמת. אני, במיוחד אם אנחנו מכירים אחד את השני, אז אני יודעת שלחברה מסוימת שלי יש קושי מסוים בעבודה, זה מעניין אותי לשאול אותה על זה. אבל זה הדברים שקשה לשאול עליהם. ואני חושבת שאם נלך עם השאלה הזאת, פשוט ככה, כמו שהיא, כמובן שאנחנו בודקים שהבן אדם איתנו, ואולי תדבר גם קצת על סביבה שבה שואלים שאלות, אבל אם אנחנו הולכים על השאלה, אז הרבה יותר פשוט לייצר שיחה אינטימית מאשר לחכות שהיא תנחת עלינו מאיזה איפשהו מהשמיים.
לא, מה שאמרת זה ממש הפרקטיקה של העבודה שלי כשאני מתכונן לרעיון, כי הרבה פעמים כשאתה לומד את הבן אדם והרבה פעמים יש את מה חשוב לשאול אותו, מה חייבים לשאול אותו, אבל הרבה פעמים אני מנסה להבין מה השאלה האחת שהבטן אומרת לי שאני חייב לשאול אותו, שאני באמת מעניין אותי. ואני חייב לזקק אותה, והרבה פעמים זה באמת הנקודת העשי הזאת של הרעיון, ובאמת הרבה פעמים צריך אומץ כדי לשאול אותה.
כן.
אבל אני לומד המון משאלות, גם בגלל שאני עובד בטלוויזיה, והתקשורת היא חד-כיוונית, אז אני אוהב נורא להרצות, אני מרצה הרבה, והרגע שאני הכי אוהב בהרצאות או במפגשים קהל, זה כשהם שואלים אותי שאלות, כי אני באמת לומד המון משאלות.
עוד רגע נעשה את זה גם.
לא, זה נורא נכון. כי שאלה היא באמת כלי שכמעט אין שני לו לשאול שאלות, זה נכון?
אני רוצה רגע לספר לכם על איזשהו מחקר שהוא בעיניי ממחיש למה כל הסיפור הזה הוא חשוב. יש מחקר שעשו אותו בהרווארד, המחקר אורך הכי ארוך או בעולם, או לפחות שאני נתקלתי בו מכל העבודה שלי, זה מחקר שנעשה לאורך 75 שנה, כשבעצם עקבו אחרי, החוקרים התחלפו לאורך השנים, בגלל זה אני לא מציינת אפילו שם של חוקר, כי זה היו המון המון חוקרים לאורך הדרך, אבל בעצם לקחו קבוצה של נערים, בוגרים, אנשים בני 18, 20, קבוצה אחת מהרווארד, אנשים, אתם יודעים, עם עתיד, מובטח, מבוססים, וקבוצה אחת של גברים גם מקבוצות, משכונות עוני שהיו בבוסטון. אנשים עם עבר קצת יותר מפוקפק, עם עתיד לא כזה ודאי, ובעצם עקבו אחריהם במשך 75 שנה, שנה אחרי שנה, באו אליהם הביתה חוקרים, ראינו אותם, לקחו להם מדדים פיזיולוגיים, דיברו עם הבני משפחה שלהם, ראו מה הם עושים בעבודה, ראו כמה כסף הם מרוויחים, הכל 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 מדדו במשך שנים על גבי שנים. ומה שעניין את החוקרים לדעת זה מה ינבא חיים שהם חיים ארוכים, מה ינבא תוחלת חיים, כמה מהגברים האלה יחיו עדיין אחרי 75 שנה, ומה תהיה רמת העושר, הסביעות רצון של האנשים. והם הלכו על כל מיני מדדים שהם בדקו שם, הם בדקו את ההשכלה, והם בדקו את המגורים, והם בדקו את הסביעות רצון מהעבודה, והדבר היחיד שניבא באופן מוחלט גם את תוחלת החיים וגם את הסביעות רצון של האנשים מהחיים, היה מערכות יחסים. מערכות יחסים קרובות ואינטימיות. והדבר הזה הוא מצד אחד הכי כאילו obvious, ומצד שני אנחנו הכי שוכחים אותו. אנחנו כל החיים שלנו עסוקים בללכת לעבודה ולהתקדם וציונים וקורות חיים ושיראו שאנחנו טובים, אבל אנחנו מזניחים את החברים שלנו ואפילו את היחסים הזוגיים שלנו. הרבה פעמים הם נדחקים לאיזה סוף שבוע, פעם באיזה לא יודעת מה, במקום שהם יתפסו את המעמד של מה שבאמת מחזיר לנו באותו מטבע הקובע של עושר ושל חיים ארוכים. ודרך אגב, גם על זה, כשחוקרים על מה האנשים הכי הכי מתחרטים, אז זה שלא בילינו מספיק זמן עם חברים, או שלא היינו נאמנים, ובאמת ביטינו את הרגשות שלנו, זה הדברים שאנשים מתחרטים עליהם. ובעיניי השיחה הזאת, שהיו בה המון סיפורים ואנקדוטות, וקצת ניסיון גם להפוך את זה לאיזושהי מתודולוגיה, זה המקום הזה להגיד, יש לנו פה זמן שהוא זמן קצר, ויש לנו אנשים שהם הדבר הכי יקר שיש לנו. יש אנשים שהם כבר בחיים שלנו, ויש אנשים שהם בערך בחיים שלנו, ואולי היינו רוצים שהם יהיו שם יותר, ויש דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי שהם יהיו יותר קרובים, ושהמערכות יחסים שלנו לא ירגישו לנו כמו איזה משהו שמתעדכנים בו ומחליפים בו פיסות של אינפורמציה, כמו איזה כדור שיש להעביר מיד ליד. ודיברנו על כמה דברים, אנחנו כבר נפתח את זה לשאלות, ואז אולי גם נעשה עוד סיכום, אבל בינתיים דיברנו על הנושא של לשאול שאלות, באמת מהמקום הכי סקרן, של מה שמעניין אותי, אני יכולה לנסות לשאול. דיברנו על חשיפה, גם כשאנחנו מצפים מהצד השני, אז קודם כל לתת מעצמנו את המקום הזה של, היי, גם אני איתך או איתך באותה סירה, גם אני אנושית, גם לי יש פגמים, ואני שמה את עצמי שם קודם, לפני שאני מצפה מהצד השני לעשות את אותו דבר. על מה עוד דיברנו? דיברנו על סיפורים, נכון? על לספר סיפורים, על לנסות לשאול על סיפורים, דיברנו על לשתף ברגשות, ונראה לי שזה הדברים המרכזיים שעלו. אז ברשותך, אנחנו נפתח עכשיו זמן לשאלות שלכם, מה שתרצו, אל תצנזרו בהמשך לשיחה שלנו ונמשיך משם. כן, כן.
כן.
אני אתחיל בלספר סיפור בדיחה עצמי לגמרי, אני עובדת משאבי אנוש, תודה. ואני הרבה פעמים כדי שהשיחה תהיה באמת אינטימית ואותנטית, מוצאת עצמי לפעמים קצת עושה מניפולציות. ונורא מעניין אותי אם זה משהו שאתה גם לפעמים מרגיש שאתה צריך לעשות או עושה.
אולי זה לפעמים נראה כמו מניפולציות, אני מאוד משתדל, אבל לא, בכלל לא להיכנס לשדה הזה ולא לעבוד מהמקום הזה. אני יכול להגיד לכם שהיו לי רגעים, בעיקר כשאני עובד גם היום בערוץ 2 בעובדה, אבל אני עושה סרט בעונה או שניים, אבל היו לי רגעים כשעבדתי במקומות ש ההד שלהם היה יותר גדול, ולפיכך גם נגזרה מזה רמה של דרמה או, או, או מאוד גבוהה, רייטינגית, שלפעמים היו מקרים שהייתי צריך לדחוף את הגיבור למקומות שלא היו לי נוחים, והיה, כן, והיה איזה רגע שהיה יותר מדי בשבילי, אני לא אספר לכם עליו, כי אני מתבייש בו, ואחריו, זה לא, זה משהו שמחלחל לאורך זמן, זה לא שקמתי הבוקר ואמרתי לאשתי, זהו, אני לא עושה את זה, אני עכשיו, אבל זה חלחל לאורך תקופה, המקום הזה של, כן, מה אני רוצה לעשות עם בני אדם? אני משתדל לא להיות מניפולטיבי, זאת אומרת, אני משתדל לעבוד ממקום אמיתי. עד כמה שזה אפשר. עוד מישהו?
שם, חורש.
כן.
דיברנו על שריון, אמרתם שיש בעיה כשעושים שיחות עם אנשים שהם מפתחים שריון. רוצה לדבר גם על הכיוון ההפוך שבו אנחנו מפתחים שריון, הדברים שאומרים לנו. איך משתחררים מזה? איך עושים את הסוויץ' בעיני עצמנו שהגיע הזמן לשחרר את השריון, להיפתח?
אתה יכול לתת דוגמה או לחדד קצת, זה היה מאוד כללי?
יש הרבה שיחות קשות שאנחנו עושים בדרך כלל עם אנשים שקרובים אלינו, שלא קרובים אלינו. שמתיחים בנו דברים, ולא רק מתיחים, ביקורת, אלא דברים מאוד פשוטים, ויש לנו את האינסטינקט המיידי הזה של לתת שריון. אולי זה רק אני, אבל נניח שלא. אז יש את הרצון הזה לשחרר מהשריון, ולקבל את מה שבן אדם אומר לי, וכן להשיל מעצמי את האור הכבד הזה, ולהגיד דברים כנים גם כן ולהיפתח. אז אם יש טיפים.
אני חושבת שלכל ההתנהגויות שלנו יש מקום ויש זמן. אני לא חושבת שאנשים צריכים לא להיות עם שריון או כן להיות עם שריון או תמיד להיפתח. השאלה היא האם האסטרטגיה שאנחנו בוחרים בה היא אסטרטגיה שמשרתת את הצורך שלנו ומקדמת אותנו. אם מישהו שהוא לא רוצה בטובתך, נגיד, מישהו בא אליך ברע ומתיח בך ביקורת, לפעמים השריון הזה יהיה מועיל ואתה לא חייב גם כאילו להיפתח בפניו ולפרוס את כל הקישקס שלך. ולפעמים זה יהיה מישהו שהוא רוצה בטובתך והוא קרוב אליך והוא לא יודעת, בת זוג או חברה, ואז להגיד את הדבר הפתוח זה עניין של אימון, כן? זה לא, אוקיי, מעכשיו נגיד את הדבר הפתוח וזה קלה קלות, אלא זה להתאמת עם הפחד של מה יקרה כשאני אעשה את זה. כי כל האימנויות שדיברנו עליהן היום, של לא להגיד את מה שאני באמת מרגישה, הם סיפור על מה יקרה אם אני כן אעשה את זה, נכון? ויש סכנות שיקרו, נכון? יכול להיות שישפטו, הנה זה קרה, הנה שפטו, אוקיי? השאלה היא האם זה הדפוס הזה של להיסגר ולשים שריון, הוא תוקע לך את מערכת היחסים? אז אם כן, אז זה להתחיל להתאמת עם הפחד שאתה תגיד את הדבר הזה שהוא פותח, ואתה לא יודע מה יקרה, אין גרנטי, אוקיי? אין משהו שאומר לך, תיפתח ויהיה בסדר. לא, אולי לא יהיה בסדר. וזה, אני חושבת שההתמודדות, שהיא מאוד מזכירה גם התמודדות של אנשים עם חרדה חברתית, שיש איזה פחד שישפטו, פחד שיצחקו, פחד שיחשבו, והפתרון הזה הוא לא, לא, לא יצחקו, או לא רוב האנשים נחמדים. הפתרון הטיפולי הוא, כן, אולי יצחקו, וזה לא שווה את המחיר של ההימנעות, אז נעשה את זה בכל זאת. זה לפגוש את הפחד ב-180 כמש, לא לברוח ממנו. אני מקווה שעניתי לך על שאלה.
בסדר גמור, כן, תודה רבה.
אני אספר סיפור לסיום, אוקיי? כולנו ביחד. אל תרגישו לבד. אגב, אני אקח מאוד מהערב הזה את ה... לא, אני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה גם על בסיס, דבר מאוד מאוד חשוב שאת אמרת, שזה העניין של לשאול את השאלה שחשוב לך לשאול, ובמילים אחרות להשמיע את קולך. לי זה לא היה טבעי. שנים הייתה שאלה שרציתי לשאול, ולא העזתי, זאת אומרת, או להגיד את הדבר שלי. זה תהליך שאדם עובר עם עצמו, אני ממש לא הייתי מאלה, והוא חשוב מהן כמוהו, והמבחן הזה של האם הייתי בסיטואציה ואמרתי את הדבר שרצית להגיד או שאלתי, הוא מבחן ממש חשוב בעיניי. הנחיתי תוכנית שקראו לה 24 שעות, בערוץ 8, מישהו ראה את זה פה? זאת את, אוקיי. זה היה פורמט 24 שעות, מראיין ומרואיין מסתגרים ליממה. הרעיון היה יושבים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים ביחד, שומעים מוזיקה ביחד, מדברים. ישנים לא באותה מיטה, אבל כל אחד במיטה שלו. נגיד, תיקי דיין, לפני שהלכנו לישון, אמרה לי, והיא הייתה במיטה שלה ואני בשלי, באולפן, היא אמרה לי, רוני, אתה יודע, אני כבר אלמנה הרבה מאוד שנים, ושכחתי את המלאכה הזאת של לפטפט עם גבר לפני השינה. זה משפט, נגיד, שאני לא אשכח כל החיים שלי. כן? והוא לא בא מתוך, הוא לא היה מגיע באף רעיון. אף שאלה לא הייתה מביאה למשפט הזה. הכל כך אינטימי, והכל כך גם אומר משהו על תיקי דיין. הפעולה הביאה לרגע, זה הסיטואציה. זה מה שחשוב לי שתיקחו מכאן. הרבה פעמים פעולה או סיטואציה היא קטליזטור הרבה יותר חזק לאמת או לאינטימיות, מאשר שאלה ותשובה. אתם איתי, אתם מבינים מה אני אומר? אוקיי, גם הסיפור שאני אספר, אולי גם ידגים את זה. היו אורחים טובים בעונה הראשונה של 24 שעות, רצו עוד עונה וערוץ 2 נכנסת לתמונה, ואמרו לי, רק בעונה השנייה אנחנו רוצים שתביא פוליטיקאי. פנינו לפוליטיקאים, שהתמהיל יהיה יותר מגוון, פנינו ל-120 חברי כנסת, מתוכם 119 אמרו לא, ורק אחד הסכים. מי זה היה לפי דעתכם? אורן חזן, מי רוצה להיות עם אורן חזן 24 דקות? שלא 24 שעות. יוסי שריד. יוסי שריד הסכים, זיכרונו לברכה, מתוק וחכם. איזה סטורי טלר. והוא בא והתחלנו לצלם ב-12 בצהריים באוניברסיטת תל אביב. ויוסי שריד בא מאוד מוכן לרעיון הזה, והוא חילק את תולדות חייו לפי הכרונולוגית. שעה ראשונה ילדות, אחר כך שעתיים על נערות, אחר כך כניסה לפוליטיקה. ובערך בחמש בערב הרגשתי שיש לי כאב ראש כזה עמום, ואני אדם שלא סובל מכאבי ראש, אז סימנתי את זה לעצמי. בשבע בערב היה לי כאב ראש נוראי, ובשמונה הבנתי שיוסי שריד לקח את שם הפורמט כפשוטו. הוא בא לדבר 24 שעות. זאת אומרת, לא יהיה הפסקות, לא יהיה, הוא מתכנן לדבר כל הלילה. ומצאתי את עצמי, רק כשהלכתי לשירותים, הוא לא בא ודיבר איתי. ומצאתי את עצמי קלו בתוך תוכנית הטלוויזיה של עצמי. זה מצחיק, אבל זה סיוט. ב9:30 בערב, כשהוא פשוט, הוא לא הפסיק לדבר, סיפורים מעולים, אבל אני לא הייתי, מי יכול להקשיב 9:30 שעות? והייתה מיטה קטנה בסט, ואמרתי, אבל מה, אני אגיד ליוסי שריד, סליחה אדוני, המראיין הולך לישון עכשיו באמצע התוכנית של עצמו? מצד שני, הרגש שאני לא יכול. אז המצאתי איזה שקר, ואמרתי, או יוסי, הילדים שלי לא ישנו כל הלילה, לא היו לי ילדים. ואמרתי, אני חייב רגע ללכת לישון. והוא אמר לי, תשמע, בשביל לשתוק ב9:00 בערב, יש לי תשתי כל ערב מול הטלוויזיה. בואי אני אספר לך סיפור על גולדה ורבין. גולדה נכנס לחדר, ואומר, יוסי, אני לא מסוגל להקל, אני מצטער. הכל הולך פייפן, תן לי ללכת. הוא אמר, טוב. אני נשכב, היה שם תפוף הזה, את המיטה הזאת. איך שאני נשכב, אני שומע את יוסי אומר, טוב, צופים יקרים, עכשיו אני אקח אתכם פינת הבישול, ואני אומר לעצמי, הוא לא ישתוק. היה לנו נוהג שהמרואיין הכין למרואיין לי ארוחת ערב בתוכנית. ואז הוא אומר, אני הכין מלפפונים חמוצים כמו שאימא שלי הייתה מכינה. ברגע שהוא אמר את המילה אימא שלי, איזה יופי זה שקט, אה? את מרשה ברדיו שקט? הוא שתק. ואני ברגע שהוא שתק, מה קרה לי? תוררתי, לא הצלחתי לישון. אמרתי לעצמי, למה הוא השתתק אחרי המילה אימא? ואז אמרתי לעצמי, רוני, איזה אידיוט אתה, קראת כל דבר אפשרי על האיש הזה. איך לא שמת לב שעל אימא שלו, הוא אמר, לא אמר כמעט מילה אף פעם. אז הרמתי את עצמי, ניגשתי אליו, אמרתי לו, יוסי, הוא אמר, אוי, התעוררת כל כך מהר? אמרתי לו, כן, כמו חדש. ואמרתי לו, תגיד, מה, אמרת את המילה אימא ושתקת, יש איזה סיפור? אז הוא אמר, כן, יש איזה סיפור, והאמת זה סיפור שעד היום סיפרתי רק לאשתי ולילדים. שזה משפט שכשמראיין בטלוויזיה שומע מה הוא מרגיש בפנים. מסיבת דיסקו סוערת, נכון? הצלחתי, הולך להיות פה סקופ. אמרתי לו, מה הסיפור? הוא אמר, טוב, אני אספר לך, אני כבר קלוא פה בתוך התוכנית הזאת. הוא אמר, תשמע, אני הייתי מאוד צעיר, בן 22, עוד חלמתי להיות שחקן כדורגל, גרתי ברחוב אצל ההורים, חזרתי מאימון, זה היה אוגוסט, היה חום נוראי, כולי מזיע, הורדתי את החולצה, רציתי רק להתקלח, נכנסתי לאמבטיה, וראיתי שאימא שלי התאבדה. התעלתה את עצמה. וזה רגע מכונן בעבודה שלי, הרגע הזה. מהמון המון סיבות. א', למדתי את מה שאמרתי לכם. ששום שאלה שאני אשאל לא תהיה חזקה כמו הסיטואציה. כמו הרגע הזה שהוא היה צריך לכבוש חמוצים כשהמראיין היה לישון. משהו בסיטואציה הביא אותו לכזה גילוי לב ולשחרור. אפרופו איך יוצרים אווירה. אבל גם זה היה רגע שבו הקונפליקט בין המראיין והעיתונאי לבין הבן אדם שאני היה בסיאו. כי העיתונאי רוצה מה? לחלוב דיטלס, פרטים, סקופ, והבן אדם מה יעשה בסצנה כזאת שמישהו חולק איתו כזה סוד? יקשיב, יחבק, נכון? יהיה איתו בסיטואציה הזאת. והקונפליקט הזה חוזר מאז המון המון פעמים, וזה מה שאני רוצה להגיד לכם לסיום. לקח לי באמת שנים ובדם להבין. הרבה פעמים בחרתי בבן אדם, וכתבו עליי ביקורות טלוויזיה נוראיות, מי זה השתקן הזה, מי זה הלימך הזה. בשנים האחרונות זה נהיה פופולרי, כאילו משום מה. וכל פעם שבחרתי בצד של הבן אדם, ולא פחדתי להיות חלש או עם מרואיין בסיטואציה, רק הרווחתי מזה גם ברמה המקצועית. וסתם, זה משהו שהייתי רוצה גם להשאיר אותו לסיום. זאת אומרת, הרעיון של העולם כופה עלינו המון המון דברים, כולנו על המרוץ, לכולנו יש סיבות לעשות דברים מאוד לא נעימים אחד לשני. לבחור להיות בן אדם, זה משהו שצריך למרקר אותו באור צהוב, והוא תמיד רק יקדם אותך קדימה. בוא נגיד, לא תמיד זה קל לבחור באופציה של המנש, אבל לפחות לזכור שהיא קיימת, שזה מאוד חשוב.
תודה רבה, רוני.
תודה, יהודית.
זה היה סיום מרגש, ואני חייבת להגיד שמה שאני לוקחת גם מהסיפור שלך, ובכלל בשביל אינטימיות אמיתית, היא להסתכל על הבן אדם בעיניים טובות. כי זה נורא קל להגיד דברים אמיתיים בשם הכנות, אבל אם זה לא בא מהמקום השנייה, אני רואה אותך בעיניים טובות. מבן אדם לבן אדם, לא אני עכשיו באה לשלוח את ריסני בשם איזה אמת, אז פספסנו את כל הפואנטה של הדבר הזה. אז תודה רבה לכם שהגעתם לחושבים.
תודה.
תודה.